אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני, נפתלי בנט, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולקיים את החלטות הכנסת.
ראש ממשלה עם 6 מנדטים הוא לא דבר טריוויאלי, אפילו לא בפוליטיקה הישראלית. ובכל זאת, קמה בישראל ממשלה שבראשה נפתלי בנט. 3 שבועות מאז הקמתה, דומה כי הגיע הזמן לנסות ולבדוק האם ממשלה כזו באמת יכולה לפעול ולקבל החלטות גורליות, ומה צריך לעשות כדי שמציאות פוליטית כל כך מופרכת לא תחזור על עצמה בעתיד. נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר, חושב שאפשר להחזיר את השפיות לפוליטיקה הישראלית.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
מר פלסנר, זה באמת כל כך משוגע שראש הממשלה כולו 6 מנדטים?
לא היינו מקבלים ממשלה כזאת אם לא היה מתרחש המשבר שהתרחש קודם לכן. הממשלה הזאת, על כל החידושים שבה והמוזרויות שבה, היא תוצאה של משבר ושיתוק פוליטי של 2.5 שנים, והרצון של הפוליטיקאים ושל הציבור אחרי 4 מערכות בחירות להגיע להכרעה כלשהי, לייצב את המדינה ואת השיטה. ואז קיבלנו ממשלה קואליציונית שעומד בראשה ראש ממשלה עם סיעה של 6 מנדטים. דרך אגב, בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות, אנחנו מכירים תקדימים של מנהיגים של מפלגות קטנות או בינוניות שעומדים בראש הממשלה, שהרבה פעמים זה תוצאה של מסע ומתן, היחיד שיכלו להסכים עליו, מי שעורר הכי פחות התנגדות, מי שהיה לו כוח מיקוח יותר גדול. לכן חוקית זו ודאי ממשלה לגיטימית, בדמוקרטיה פרלמנטרית זה מודל שהוא לא שכיח, אבל קיים ומקובל. האם זה הדבר הנכון כשאנחנו מסתכלים קדימה מבחינת מדינת ישראל, האם אנחנו רוצים ומצפים שיהיו ממשלות כאלה בעתיד? אני מקווה שזאת תהיה סוג של ממשלה שתשים אותנו על מסלול שיאפשר להחזיר את הנורמליות, השפיות לפוליטיקה, וחלק מזה צריך להיות ייצוב המערכת הפוליטית, שיקום כושר ההכרעה והגדלת המפלגות.
בוא נעשה רגע רשימה, בעד ונגד, פלוסים ומינוסים. יש משהו חיובי במציאות הזו? כלומר, מעבר לעובדה שיצאנו מתוך הברוך, מן הבוץ, מן התקיעות הזו שהיינו בה במשך הרבה מאוד שנים, יש עוד יתרונות לזה שנפתלי בנט, ראש מפלגה קטנה, הוא זה שמנהל את העסק?
אם היית מבקש ממני מרשם למה נכון לדמוקרטיה הישראלית, אני מניח שלא הייתי מייצר תיאורטית ממשלה כזאת. אבל אחרי שיש לנו אותה ואפשר לבחון אותה, יש לא מעט יתרונות. אחד, אנחנו אחרי תקופה, מה שאפיין את המשבר הפוליטי, זה שיח מאוד מאוד מקוטב, השסעים בחברה הישראלית הלכו וגדלו, כל מיני הבדלים שחלקים מאיתנו, כולל אני, כבר לא כל כך היינו מודעים ולא היו בתודעה שלנו, שדים למיניהם, בין אם זה הדתי, דתי, כל פוליטיקת הזהויות, עוררו אותה לחיים בזמן המשבר כדי לשרת צרכים פוליטיים. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד הרסני למדינה. מדינה שהיא משתעבדת לפוליטיקת זהויות, זה מדינה שלא פותרת את הבעיות האמיתיות שלה, כי פוליטיקת זהויות זה בדיוק ההפך מלפתור בעיות פרקטיות ולשפוט פוליטיקאים על פי ביצועים ולא על פי זהות. ולכן הדבר הזה בעצם, בגלל שיש לנו 8 מפלגות שמייצגות ימין, מרכז ושמאל, יש בהם מפלגה איסלאמית שמייצגת ציבור ערבי מוסלמי, ויש בה מפלגה של ציונות דתית ומפלגת ימין ומפלגת ימין חילוני, ושתי מפלגות מרכז ושתי מפלגות שמאל, אז כדי לשרוד ולהצליח, הן צריכות להנמיך את להבות השיח הזהותי, וזה משהו חיובי. דבר שני, אחדות. אחרי תקופה של פיצול ושסע, כשאנחנו רואים במדדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהשסעים הפנימיים בין ימין ושמאל הם השסעים שקוראים את החברה הישראלית יותר ויותר, אחדות בין הקבוצות השונות, זה גם דבר טוב. יש עוד חידוש בממשלה הזאת, וזה העובדה שלראשונה, השתתפות מהיום הראשון של ממשלה, בקואליציה, של מפלגה שמייצגת את הציבור הערבי, זה בעצם נורמליזציה של ההשתתפות הפוליטית של 20% מהאוכלוסייה של המיעוט הערבי. זה מראה על נורמליזציה משני הכיוונים. גם הרוב היהודי שמוכן לקבל את זה, וגם המפלגות הערביות שמבינות שהם לא יקבלו כנראה את מלוא שאיפותיהם ואת מלוא החלומות שלהם.
כלומר, מר פלסנר, אתה כמעט מביט לעבר הממשלה הזו ותולה בה המון תקוות. אתה אומר, דווקא מתוך המשמש הזה, מתוך הברדק הזה שנוצר, אולי ניתן להוציא משהו, איזשהו מוצר מוגמר שמייצב את המערכת הפוליטית ואפילו מכניס כוחות חדשים לתוך המשחק, שפעם היו ממש מחוץ למגרש, אפילו לא ביציאה.
תראה, אז יש את המבחנים המיידיים ואת המבחנים היותר ארוכי טווח. המבחן המיידי נרמו לשיח הרגעת הרוחות, אנחנו רואים שאנחנו כבר מתחילים שם. עוד מבחן מיידי? הפעלת העסק הזה שנקרא המדינה, הדירקטוריון של המדינה, חוזר לפעול, למנות אנשים, למנות בעלי תפקידים, ממנים מנכ״ל משרד ראש הממשלה אחרי שנתיים, פרקליט מדינה אחרי שנתיים, משנים ליועץ המשפטי לממשלה, ראש אגף תקציבים, בעצם את כל אנשי המפתח, וממנים לפחות לפי מה שזה נראה עכשיו, אנשים שעומדים בתנאי סף מקצועיים, לצערי זה גם לא טריוויאלי, בהינתן מה שהיה בשנים האחרונות, אז בעצם המבחן המיידי, מבחן ה חזרה לתפקוד, חזרה לנורמליות, גם של השיח, גם של קבלת ההחלטות, וכל זה יבוא לידי ביטוי אם יעבור תקציב מדינה. אם לא יעבור תקציב מדינה, בעצם זו הייתה רק הפוגה במשבר הפוליטי, והמשבר יימשך. מהנחה שיעבור, אז בעצם זה הייצוב המיידי. אבל יש מבחן יותר ארוך טווח ומשמעותי לממשלה הזאת, מעבר לייצוב ענייני המדינה. האם תהיה כאן הפקת לקחים מבנית מהחולשות שהתגלו במשבר? וכאן הייתי מסמן שלושה דברים. אחד, הפקת לקחים חוקתית. ראינו שהיינו על סף תאום חוקתית. האם באמת הממשלה החדשה לא רק תפסיק לאיים על העקרונות היסוד החוקתיים, אלא גם תייצב את כללי המשחק. דבר שני, שיטת בחירות. היו חולשות בשיטת הבחירות שהכרנו אותם עוד לפני המשבר. המשבר המחיש אותם והדגים לנו עד כמה אין כושר הכרעה אפילו לשיטה הפוליטית שלנו, לשיטה שבה אנחנו בוחרים ממשלה. אין יציבות ואין יכולת לתכנן ארוך טווח. לכן, האם יצליחו לא רק לייצב את ענייני המדינה, אלא גם לשקם את שיטת הבחירות? והדבר השלישי והאחרון מתקשר לעניין שדיברנו קודם, עד כמה הניסוי הזה של להכניס לקואליציה, לשלב בקואליציה, מפלגה שמייצגת את המיעוט הערבי, עד כמה הניסוי הזה יעמוד אל מול מבחני המציאות, אתגרים ביטחוניים, עד כמה הממשלה באמת תוכיח שלמרות שהיא עושה את הדבר החסר תקדים הזה, היא יכולה לשרוד, היא יכולה לקבל החלטות, וזה יקבע באמת אם זה ממשלה היסטורית, או ממשלה שרק הייתה הפוגה אחרי משבר קשה.
קראתי לזה ממשלת מעבר, כי הממשלה הזאת מעבירה אותנו ממצב אחד למצב אחר, שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה. אני אתעכב ברשותך רגע על שיטת הבחירות, ואתה מדגיש את העניין הזה, שהשיטה עצמה לא מאפשרת לקבל הכרעה. כלומר, אין לנו תוצאה סופית לכאן או לשם. האם אתה חושב שלנוכח העובדה, ואני חוזר לששת המנדטים שמר בנט, כי הם אולי במובנים מסוימים דוגמה לטרלול הפוליטי הזה, האם אתה חושב שדווקא עכשיו צריך ללכת למהלך של שינוי שיטה? האם בכלל ניתן לעשות את זה עם 8 סיעות בקואליציה?
אין מה לדבר על זה לפני שמעבירים תקציב. אחרי שיעבירו תקציב ונראה שיש ממשלה, השחקנים הפוליטיים יתחילו להסתכל קדימה, להתייצב ולחשוב איזה סוג של ממשלה הם רוצים. אם זה ממשלה היסטורית, איך גם תיראה המערכת הפוליטית ביום שאחרי, לקראת הסבבים העתידיים. אנשים יצטרכו לקבל החלטות, ובהתאם לזה הם גם יחליטו האם הם רוצים ללכת על נושא של שיטת הבחירות. עניינית, במנותק משיקולים פוליטיים, ודאי הלקח שלי, שלנו במכון ישראל דמוקרטיה, כתוצאה מהמשבר הזה, שצריך לייצב את השיטה עוד פעם, שיקום כושר ההכרעה, שיקום היציבות, ובעיקר, ופחות מדגישים את זה, היכולת של הממשלה להסתכל על אתגרי היסוד, ולגבש חזון, וליישם אותו על פני זמן. כל התבודדות עם אתגרים אמיתיים, בין אם זה פערי תשתיות, פערי הון אנושי, פערים בשוק העבודה, כל אתגר משמעותי שיש במדינה דורש כושר התמדה, ובשביל זה צריך שיטה פוליטית שעובדת. יש גם דרך ביניים, ודרך הביניים, כשאנחנו מדברים על שינוי שיטת הבחירות, יש את הדבר הכי משמעותי, שיטת הרכבת הממשלה. אצלנו אנחנו מנסים לקדם רעיון שראש הסיעה הגדולה הוא ראש הממשלה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות ונגזרות. יש שינויים אחרים שלא יעשו את השינוי הדרמטי, אבל הם בהחלט יכולים להביא לשיפור, כמו למשל פתק חצי פתוח, לאפשר ביום הבחירות גם לדרג את הנבחרים, אפשר לחזק את המפלגות, יש כל מיני יוזמות שמאוד לחזק את המפלגות, שהיום הן מוסד מרוסק, אפשר להכניס אלמנטים של אזוריות לשיטת הבחירות, ואפשר לפי קריטריונים לאפשר גם לישראלים שמרכז אז חייהם הוא מדינת ישראל, להצביע ביום הבחירות.
בואו בוא נדבר רגע על לגיטימציה. המון פעמים אתה שומע, בוודאי מהכיוון של האופוזיציה, שאין למר בנט עם 6 מנדטים לגיטימציה, לנהל, להיות ראש ממשלה, לקבל החלטות גורליות. האומנם המילה הזו היא בכלל רלוונטית לדיון שלנו? הרי יש אותה את הכנסת.
בנט הוא ודאי ראש ממשלה לגיטימי. כל אחד כשהוא באופוזיציה אז הוא מוצא את נקודות החולשה. כשהיריבים של נתניהו אמרו אין לו רוב ציוני כי המפלגות החרדיות הן לא ציוניות ולכן הוא וכן הלאה. והוא תלוי בהם לחלוטין. אז כל אחד מוצא את נקודות החולשה בצד השני. בנט הוא ודאי ראש ממשלה לגיטימי, הוא ראש ממשלה אבל עם סגנון אחר. כשאתה אומר אין לו לגיטימציה לנהל את ענייני המדינה, הוא עומד בראש קואליציה של 61 או ל-62 מנדטים, הוא לא שולט בהם במובן הזה שהוא צריך להגיע להסכמות, ולכן הוא ראשון בין שווים. אם מר נתניהו, יחד עם השותפים שלו, בעצם הדיל היה, אני נותן לכם, המפלגות החרדיות, מונופול בנושאים שחשובים לכם, דת מדינה, הנושאים שקשורים לתקצוב הקהילה שלכם, ובכל השאר אני מחליט. זה היה הדיל הפוליטי. ובמובן הזה הוא היה ראש ממשלה מאוד מאוד חזק בנושאים, למשל, המדיניים ביטחוניים, שאותם הוא הוביל לבד. בנט הוא לא כזה. הוא לא יכול, הוא בהגדרה ראשון בין שווים, הוא צריך לשתף פעולה, ולכן מה שהכוח שהציבור נתן לו זה להיות ראשון בין שווים, הוא תלוי ביכולת שלו לייצר הסכמות, יש לו כוחות כראש ממשלה, הוא קובע את סדר היום של הממשלה, הוא יכול להטיל וטו או לא לגרום להחלטות שלא יעלו על סדר היום, כפופים אליו ראשי ארגונים הביטחוניים, יש לו כוח, אבל הכוח הוא יותר מוגבל מאשר ראש ממשלה שיש לו 30 מנדטים ושותפים שנותנים לו חופש בלתי מוגבל בנושאים מדיניים ביטחוניים.
את אוהבת הרעיון של הגבלת קדנציה, שינוי שיטה במובן הזה שהראש בעתיד יהיה בלתי מעורה. סוג של נתניהו, אבל עם גיבוי חוקי לדבר הזה. כלומר, עוצמתי מאוד, כמעט בודד בצמרת.
תראה, מה שלקח שיש לי, עוד פעם, מהמשבר הפוליטי ומההסתבכות הפלילית של מר נתניהו ואיך זה השפיע על התפקוד שלו כראש ממשלה, שדחוף, דחוף, דחוף להסדיר את כל הסוגיה של שרים וראש ממשלה תחת כתב אישום. אנחנו רואים שהרעיון הזה של ראש ממשלה שעובד בניגוד עניינים, לא עובד. זה לא מסתדר. שמערכות אכיפת החוק כפופות אליו, הוא אחראי למנות את מי שימנה שופטים, וגם השופטים יגזרו את גורלו. ראינו, יש אין ספור דוגמאות, ראינו שזה לא מסתדר ביחד, ולכן את זה צריך להסדיר כלקח מהתקופה הזאת, בראייה צופה פני עתיד. יש כל מיני פתרונות, למשל שהגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה, זה לא רק הפרקליט או היועץ המשפטי, אלא גם ועדה בראשות שופט, כי יש לזה השלכות חוקתיות, אם אנחנו אומרים שאחר כך הוא גם לא יכול להמשיך לחיין, הוא צריך להשעות את עצמו וכן הלאה. אז זה דבר שהוא דחוף להסדיר. העניין של הגבלת כהונה, כאן יש דעות לכאן ולכאן. אני יודע שזה מאוד פופולרי היום כחלק, נקרא לזה, מהטראומה של אנשים מהמשבר הפוליטי. כשמסתכלים על דמוקרטיות פרלמנטריות באופן כללי, לא מקובל שתהיה שם הגבלת כהונה של ראש ממשלה. זה יותר מקובל במדינות דמוקרטיות שבהן בוחרים נשיא בבחירות אישיות, כמו ארצות הברית, כמו צרפת. בדמוקרטיות פרלמנטריות מקובל שיש עוד כל מיני מנגנונים בתוך המפלגה, בקואליציה.
ולכן שאלתי האם איזה טרייד כזה, תן לי עוצמה כמעט בלתי מבוטלת ל-X שנים, ואני מסיים בסוף שתי קדנציות, למשל.
תראה, אני היסטורית לא הייתי בעד מגבלת קדנציות, היום אני חייב להודות שאני מתלבט. ובין השאר, מכיוון שמה שראינו ב-12 שנות נתניהו, ובעיקר בשנים האחרונות, התחושה שהיא כנראה אנושית, שאחרי שאתה מנהל את ענייני המדינה, ואתה הופך לחזק יותר ויותר, התחושה הזאת של המדינה זה אני, והמדינה כל כך חייבת אותי, שאני יכול להרשות לעצמי לעשות 1, 2, 3, 4, וזה בעצם הופך לבלתי מוגבל. אני מבין את זה, ולכן אני חושב שצריך לשקול ברצינות מגבלת כהונה, אבל לצד זה גם אמרתי את הטיעונים, למה לא?
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לי תחושה, לא יודע למה, שאנחנו נמשיך את הדיאלוג הזה בשנים הקרובות.
לצערי או שלא לצערי, אני מסכים איתך.
תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.